באמת התחלנו, גמרנו בעצם פחות או יותר חצי מהמאמר של ישראל סלנטר. נתתי איזושהי הקדמה, רק אני אזכיר, נתתי איזושהי הקדמה קצת על, על דרכו, גישתו באופן כללי, על היחס בין הפלפולים כמהות לבין פלפולים כתווך. כן, לפעמים מעבירים רעיונות נכונים דרך תווך של פלפול. ואני חושב שזה מה שמייחד את... את הכתיבה של רבי ישראל מסלנט, שלפעמים זה נראה כמו איזה הסבר מפולפל למדרש או פסוק כזה או אחר, אז זה לא חשוב אם השתכננו שזה באמת הפשט במדרש או הפסוק, זה דרך זה הוא בסך הכל מנסה להעביר טענה או הבחנה שהיא נכונה כשלעצמה. להבדיל, או זה כמעט הפוך מהפלפול הרגיל. הפלפול הרגיל הוא בדרך כלל להגיע לתוצאות לא נכונות בדרך נכונה. זאת אומרת, דרך שנראית נכונה, זאת אומרת, אתה לא יודע איפה לשים את האצבע, איך, מה לא נכון פה בעצם, זה נראה נורא, הכל בסדר, כל שלב בנוי על השלב הקודם, אבל איכשהו הרי ברור שזה לא, זה לא יוצא מזה, זאת אומרת, משהו פה לא, לא הגיוני, והתחושה שלי בסביב הכתבים של ישראל מסלנט היא בדיוק הפוכה, זאת אומרת, הוא מגיע לתוצאה הנכונה, על הדרך אפשר להתווכח קצת, השאלה אם זה באמת ההסבר הנכון במדרש כזה או אחר או בפסוק כזה או אחר, אני לא בטוח, אבל החלוקות אני חושב שבהחלט שוות מחשבה.
מה הפריע לו, כמו כל פילוסוף או כל דבר מחשבה, להביא רעיון, כמו הרב סולובייצ'יק למשל, כן? זה לא היה מתקבל?
כן, או לפחות להערכתו זה לא היה מתקבל, אני לא בטוח שהוא צדק, אבל ככה הוא הבין, אתה יודע, מה מפריע לדרשנים בני ימינו, להגיד את מה שהם רוצים להגיד בלי לדחוק כל מיני מדרשים ולפרש אותם בפירושים מגוחכים בשביל לטעון את הטענה. הרבה פעמים דרשן משתמש בטכניקה כזאת, הוא אומר דבר נכון, הוא מפרש פירושים שלא מתחילים בכלל בכל מיני מדרשים, ואנחנו סולחים לו כי התוצאה היא נכונה. רק השאלה שמתעוררת היא, אז בשביל מה אתה צריך להסביר את המדרשים? תגיד את מה שיש לך להגיד. אני מסכים עם התחושה הזאת, אבל איכשהו יש אנשים שמרגישים, וזה כנראה לפחות פעם היה נכון, היום זה כבר פחות נכון, תלוי איפה, תלוי באיזה ציבור, אבל פעם זה היה נכון, אבל אתה חייב להכניס דברים דרך להסביר שזו כוונה של פסוק, או מדרש, או מה שלא יהיה, כי אז זה איכשהו אמור יותר לשכנע את הציבור. לא משנה שבאמת, אני לא כך מבין למה...
כי
הציבור
לא
יקורתי
והוא יבין שזה באמת...
יכול להיות, אני לא יודע, זאת אומרת, זה נראה איכשהו יותר שזה תורה, לא רק המצאה שלי. כי אנשים רוצים להציג את זה כאילו שזה דבר השם, זה הנכון, זה מה שהקדוש ברוך הוא מתכוון.
זה
מלימוד,
יש מקורות.
כן, בדיוק. הרי בדרך כלל, איך בנוי שיעור אצלנו? עזבו את הפלפולים, איך בנוי שיעור אצלנו? אתה רוצה להגיד משהו, תגיד אותו. לא, לא, אני מביא לך, יש רמב״ם כזה, וספר העיקרים ההוא, ומדרש פה, וקצוף, ורגע, כל הרבה תלוי בהקשר. אם יש לך משהו להגיד, אז תגיד אותו. מה זה משנה עכשיו אם גם בעל העיקרים אמר אותו, וגם הרמח"ל, וגם ההוא, וגם ההוא. יש איזושהי תחושה שכשזה נטוע במקורות, זה איכשהו יותר אותנטי, כן? יותר דבר השם, יותר תורה. אולי אפילו יש בזה משהו, אני לא יודע.
לא, אבל... לא, אבל... זה שיש תחושה שאם זה נטוע במקורות, אז זה יותר דבר השם...
לא, וכתוצאה מזה, עכשיו מנסים לטעת דברים במקורות, גם באופן שזה לא תמיד משכנע שזה באמת שם. אני לא יודע, התחושה שלי שאני קורא מהר"ל היא תמיד כזאת. זאת אומרת, לא תמיד אני מסכים לתוצאות, אבל אני בדרך כלל לא מסכים לדרך אליהם. זאת אומרת, יש שם כל מיני דחוקים ולקחת מדרשים, להכניס בהם פירושים, שברור שזה הכל משחק מכור, טוב שאמרתי את זה לפני ששמואל נכנס, שאתה יודע, תולה אותי. אז בקיצור, לא... אז בקיצור, שם התחושה שלי תמיד זה ש... לא יודע, לא השתכנעתי. אתה רוצה להגיד משהו שהוא רגיוני, אז תגיד אותו, אבל אל תכניס לי אותו לתוך כל הגמרות והמדרשים וזה, שזה לא, לא יודע, לא...
לכל הפחות החסידים...
חסידים זה מאוד קרה.
לא, אבל הם עושים את זה עם הומור.
בסדר, הומור הזה זה תמיד טוב, אבל עדיין, וורטים חסידיים, מה המשמעות של וורטים חסידיים? כן, כל הזמן, אני יודע מה, הגעתי לירוחם, ביום הראשון שהגעתי לישיבת ירוחם, במושב שלפניי ישבו שני יהודים, בסדר, תלמידים שלי, במחזור הראשון של הישיבה. ואני שומע אחד מהם אומר לשני איזה וורט של הרב צבי יהודה. והוא אומר לו, כתוב, זה עיתונאי אלישיב רייכנר, היום הוא מוכר, לא משנה. אז הוא אומר לחברותה שלו, מה שהוא יושב הרב צבי יהודה, שהוא אמר ככה, כל הולך בדרך ושונה ופוסק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו. אז הרב צבי יהודה אומר, כל מי שהולך בדרך וחושב שאם הוא אומר מה נאה אילן זה, זה נקרא לפסוק ממשנתו, אז הוא מתחייב בנפשו. עכשיו, הרי ברור שזה לא פירוש המדרש, אם מישהו חושב שכן, אז הוא דורש אשפוז. זאת אומרת, אז מה זה, עכשיו, אתה רוצה להגיד את הוורט הזה? אולי זה נכון. לא, יש פה תפיסת עולם ששווה לחשוב עליה. היא לא מופרכת, היא יפה, אבל יש בה משהו מעניין. מה אתה דוחף את זה לתוך הפרקי אבות? אז תגיד את מה שיש לך להגיד, וזה הכל. תגיד שאתה חושב שכשהולכים בדרך לא צריך כל הזמן לקרוא תהילים, אפשר גם ליהנות מהנוף. בסדר גמור, מצוין, אפילו אתה יודע מה, תעשה מזה עבודת השם, מה רבו מעשיך השם, לא סתם ליהנות מהנוף, תהיה אפילו צדיק, אוקיי, אבל זה לא המדרש, זה לא המשנה של פרקי אבות, מה אתה דוחף את זה לשם, מה זה עוזר? אז חלק מזה זה חוש הומור, חלק מזה זה לא יודע מה, כי זה נראה נורא משכנע אם זה בא מפרקי אבות, אני לא יודע בדיוק.
זה מה שאני
אמרה, זה מה שהמוראים עושים. אני מאוד מתלבט לגבי זה. האם באמת ככה צריך להתייחס למדרשי חז"ל בגמרא, או למדרש אגדה במדרש רבא או משהו כזה? אם זה ככה, אז באמת חבל על הזמן. זאת אומרת, זה סתם ביטול תורה ללמוד את זה. אני לא יודע, ככה נראה לי. אז אם זה, אני לא יודע אם זה ככה או לא, אגב, יכול להיות באמת.
זה לא חתול תורה.
זה שזה מכתב בגמרא, זה לא אומר. באמת היו דרשנים, כמו הדרשנים של היום.
אתה רק מתווכח עם תורת ההברה, הוא אומר משהו נכון.
לא, אין בעיה, אז אני אומר מה שהוא לומד. אמר פת לי מה שהוא עושה עם הפסוק, ומה שהוא עושה עם הסיפורים האלה, והסיפורים האלה, תגיד לי מה אתה רוצה להגיד. צריך להגיד, הבנתי, בסדר, עוברים הלאה. אין טעם, מתחיל לדוש, האם זה הפירוש, ואיך הוא למד את הפסוק, ואיך השני למד את הפסוק. אתה מבין, אנחנו מדקדקים בזה יותר מאשר סתם להגיד, אוקיי, מה הוורד שלך, מה השורה התחתונה. לא, ברור שלא. ברור שלא, בדרך כלל, לא, בדרך כלל, כן מנסים להבין את האגדות בצורה רצינית, ולהפך, מי שלא עושה את זה, מרגיש שצריך להתנצל. זאת אומרת, אוקיי, אנחנו לא מבינים מספיק, אין לנו את הכלים, לא משנה, כל מיני. אני לא מכיר מישהו, בוא נגיד במיינסטרים לפחות, שגיד לא, זה דרשנות חסידית, עזוב, בוא נעבור הלאה לסוגיות הרציניות. תשמע, אני צריך עכשיו להתעסק עם הדרשנות הזאת. זאת אומרת, עכשיו אני לא יודע, אני לא יודע להחליט אם כן או לא, אבל יש לי לפעמים תחושה שבאמת זה נכון, אני לא יודע מה להגיד. זאת אותה שאלה כמו בהרבה מאוד הקשרים, שאומרים לי תמיד שהמוראים לא טעו ולא יכולים לטעות, כי הם רוח הקודש וכל דברים כאלה. ואז אני שואל, וחכמים בימינו, כנראה, אני יודע, הם כן יכולים לטעות, הם גם עושים את זה מדי פעם, נכון? וחכמים במאה ה-18, אני מניח שכן, הרי אין הבדל מהותי בין המאה
ה-18.
בדיוק, אז מתי התחילה האפשרות של חכמים לטעות? אני לא יודע, לכן ה...
פרדוקס הערימה.
כן, אז אני אומר, זה אפילו לא פרדוקס הערימה, למה להניח שבכלל יש צד שני? סביר להניח שתמיד יכלו לטעות, אוקיי? אז אני אומר, ההנחה שלי זה שהם היו בני אדם כמונו, ומה שכל הבאגים שיש אצלנו, כנראה גם היו אצלם, ואולי אפילו עוד כמה. אז עכשיו, אז כמו, בדיוק כמו העניין של הטעות, ממתי התחילו להיות דרושים לא אמיתיים? היום ודאי יש, במאה ה-16 גם היו, במאה ה-12 גם היו. אז למה שלהגיד שבמאה הרביעית לא היו? ממתי התחילו לעשות דרושים כאלה שהם סתם בשביל, מה שאמרתי קודם, בשביל להיראות יותר אותנטי, אבל לא באמת, כי זה מה שאתה חושב שזה פירוש הפסוק. אם היום עושים, וגם הדורות הקודמים עשו, אז אולי גם בגמרא עשו את זה, אני לא יודע.
כן. לומר שהיו גם כמה דרושים כאלה, אני לא חושב.
לא, ושזה נכנס לגמרא. ושזה נכנס לגמרא.
לא, שנכנסו לגמרא גם, אני לא חושב שזה הרבה פרשנים אמרו את זה במפורש.
כן, אני לא בטוח.
הרמב״ם, אני זה מוכר.
לא, הרמב״ם לא אומר את זה.
זאת אומרת, כמליצת השיר נעה מאוד.
לא, כמליצת השיר נעה מאוד, אבל בהחלט זה לא אומר שלא לדייק בזה. אתה משתמש במשלים, זה לא מה שאני מדבר עליו. להשתמש במשלים או לעטוף דברים בצורה ספרותית, זה בסדר גמור, לא על זה אני מדבר.
לא, הוא אומר שכשהתנאים, ככה אני זוכר שלמדתי בזמנו, כציטוט, שהתנאים אמרו, אני יודע מה, אל תקרא כך, אלא תקרא כך, או דברים כאלה, אז זה כמליצת השיר.
בסדר, אוקיי. ואל תקרא יכול להיות. אני מדבר על האגדות היותר שיטתיות, על בירור של פסוק,
על... לא טוב הפלפולים על...
לא, 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 אני מדבר כרגע על מדרש אגדה. מדרש הלכה, אני ממש מקווה שזה לא ככה, אבל אתה יודע, אם גם שם זה ככה, אז באמת אפשר לסגור את הבסטה.
יש מקומות גם כן שמופיעים, אינה מחלוקות, ובסוף הגמרא אומרת, אוקיי, בשביל להגיד תורה ולהגיד.
לא, להגדיל תורה ולהאדיר פירושו שאין לזה השלכה מעשית. אז אני אומר להגדיל תורה ולהאדיר, זה לא משנה, זה בסדר.
אני לא יודע, אני
בבוקר... וזה נגיע היום.
אני בבוקר שואל את עצמי על הדף היומי, בבוקר, כן? איך כבר יש מחלוקת ביום אם הלשכה של הזה הייתה מימין, אלא זה משמאל, זה משם, מה? כמה זמן זה נכתב אחרי שהבית? אחרי שהבית נחרב. כמה זמן? כבר יש מחלוקות? אז לא יודע, אז אני כבר עונה אוטומטית בלב למה? בלה 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 בלה, למה אני אגדיל תורה בידי?
מה זה אגדיל תורה בידי? אבל הוא לא באמת חשב כך שזה היה לשכה שם ולשכה פה. הוא המציא את זה רק כדי שהוא יוכל להתפלפל.
אז איך? אז אני שואל את זה.
אז אני אומר שכנראה נשכח והם חלקו בזה, מה הבעיה?
מה נשכח? על
האוסטור. מה אם המוסיף והולך ופוחד והולך של בית שמאי ובית הלל? כמה זמן הם היו בית שמאי ובית הלל אחרי החשמונאים? הם לא זכרו ש... אז זה מה שהפתרון שאני הצעתי, אבל בדרך כלל רוב המפרשים לא מפרשים את זה ככה. אני אפילו מדייק את זה ברמב״ם. אבל רוב המפרשים אומרים שהתקנה האותנטית הייתה להוסיף או להוריד נרות, ובית שמאי ובית הלל נחלקו בשאלה מה הייתה התקנה. מה קרה? כמה זה היה? 200 שנה? פחות? אז מה הסיפור שם?
מה הייתה התקנה? על המעברים,
כן,
כלומר, מראש גם תקנו תקנה של...
כן, 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 גם תקנו את שלוש הרמות.
200 שנה זה הרבה.
נכון, לכן אני אומר, מה הבעיה? זה שכחו, וזה המחלוקת. יש כאלה שרוצים, מאוד מוטרדים מסוג כזה של מחלוקת, כי זה מחלוקת במציאות. מחלוקת במציאות זה אומר שוודאי אחד צודק ואחד טועה, לא יכול להיות שניהם צודקים כאשר עוסקים במציאות. כשעוסקים ברעיונות אתה אולי יכול להגיד אלו ואלו ואלו כי הם חיים. כשעוסקים במציאות או שהלשכה הזאת הייתה שם או שהיא הייתה פה, אז אחד טועה. אז זה מאוד מטריד אנשים, כי איך יכול להיות שיש מחלוקות במציאות? זה אומר שאתה לא יכול להגיד עליהם אלו ואלו ואלו כי הם חיים. זה גם זה לא מטריד אותי, אז נכון, אז אחד טעה, מה קרה? זה לא, בסדר, אבל זה סוג אחר של בעיה סביב המחלוקת הזאת, אבל לא איך שכחו שכחו. אנחנו שוכחים בשפע, זה לפעמים זה לברכה אפילו.
לא, נראה לי זה גם, נראה לי זה גם
מטריד
אנשים
בסביבה
דומה, כלומר, אתה
פוגם
באמינות של
המסורת התורה,
זאת אומרת
ששכחו.
אה, אוקיי, בסדר.
רש"י ורבינו שם, הוא לא יודע מה הסבא שלו.
לא, הוא ידע, הוא חלק עליו.
של רציפות, אם אין רציפות.
הוא ידע, הוא חלק עליו. הוא ידע לגמרי. מה אסור לחלוק? אבל הוא חלק על סבא שלו. הוא לא טען שסבא שלו עשה הפוך. אז זה ברור, הוא חלק עליו, מה... טוב, בכל אופן, זה גם לקח חשוב לענייננו, זה... אנשים היום נוטים לא לחלוק על הדורות הקודמים. בנותם, נכד של רש"י, בכל זאת. בכל אופן, הוא לא מסכים. נגד המסורת, נגד מה שכולם עשו. נגד הכל. לא בסדר, אבל לא נראה לי נכון.
אבל זה לא המקובל.
הייתה מסורת אחרת שעברה אליו, כן, שמעתי את האגדות האלה.
זה לא, לא, לא הייתי מתאר רבנו אותם ספציפית. אני אומר, זה לא היה המקובל, בדרך כלל הראשונים כל אחד ניסה להילחם על המסורת של
המסורת שלו. וכשהיה לו, וכשלא היה לו, אז הוא היה יכול גם לחלוק. כן, אני יודע. לא, אני לא אומר שרבנו אותם טעה. אני רק אומר שרבנו אותם לא המשיך את מסורת אבותיו, הוא חלק על אבותיו. זה שהוא צדק בסוף יכול להיות, זה שאלה אחרת, מי צודק במחלוקת הזאת, אם בכלל. אתם יודעים, יש שוט מן השמיים על זה. רבי יעקב ממרביש, מטרויה, אני מכיר עם אחד מבעלי התוספות, זה שוט מן השמיים שהוא היה שואל שאלות חלום למעלה על כל מיני בעיות שלה, שהיה מקבל תשובות, שזה הקדמה מאוד ארוכה של הרב מרגליות, שהוא מסביר שם איך מותר, הרי לא בשמיים, אין אבי רשאי לחדש דבר מעטה. אבל הוא שאל שם, מי צודק, רש"י או רבנו תם? אז אמרו לו, כמחלוקת למטה, כך מחלוקת למעלה, כמובן, זה כמו אורה כאן מדלפי. זאת אומרת, השאלות האלה זה תמיד שאלות שאתה לא יוצא מהן. זאת אומרת, זה, גם אתם רואים את העמימות של התשובות, הן תמיד תשובות כאלה שאתה בעצם יכול גם לפרש אותן בכמה אופנים. זה ממש אורה כאן מדלפי, אני בעיניי זה טקסט מאוד בעייתי, השוט הזה.
אבל משתמשים בזה לצורכי הלכה, לסורי פסיקה?
לא בדקתי כמה מצטטים אותו, הוא בטח לא מרכזי, בוא נגיד, אני לא יודע. אפשר לחפש, אני מניח שהרב מרגליות מדבר גם על זה, מי הביא אותו ומי מסתמך עליו, הוא לא איזה פוסק מרכזי. אבל כן, הוא נתפס כלגיטימי, לא יודע כמה מרכזי, אבל לגיטימי. לא יודע, טקסט בעייתי, יש כל מיני, אבל מה המגיד מישרים של המחבר? זאת אומרת, בעל השולחן ערוך. איש רציונלי לחלוטין, אין איש הלכה, בכל רמה חברה. זה ספר הזוי. המגיד מישרים הזה, שמספר לו שם סיפורים, הוא מביא מהחלום, כולל הלכות, כולל כל מיני דברים שונים ומשונים.
למה זה הזוי?
זה הזוי, מה זה לא בשמיים, מה אתה מתעסק עם הדברים האלה, מה זה?
הבעיה, לא, רגע, הבעיה
היא
זה, זה לא בשמיים,
אלא
יש בעיה בנושא פסיקת
הלכות. לא, זה גם הלכות לא נכונות, חלק מהן, יש בעיות שם, יש גם בעיות בתוכן של הספר.
בתוכן
ההלכתי. גם, יש שם גם הלכות, כן. טוב, בקיצור, זה, לא יודע איך... איך התרחבנו פה? סך הכל ניסיתי לסכם את השלושה משפטים שאמרתי בפעם הקודמת. על הגישה של רבי ישראל סלנטר לפלפול. כן? על זה שהפלפול הוא בעצם תווך שדרכו הוא מנסה להעביר את הרעיונות שלו, כי התחושה שלו זה שהחבר'ה צמאים לאתגרים אינטלקטואליים. אז אם אתה אומר להם סתם דברים נכונים, זה לא מעניין. אתה צריך להציג את זה בצורה שתדרוש איזשהו מאמץ אינטלקטואלי כאלטרנטיבה להשכלה, כאלטרנטיבה לכל מיני רוחות שמנשבות בחוץ. הוא כותב את זה, זאת אומרת, זאת אידיאולוגיה מפורשת שלו, לא צריך פה פרשנות. אז לכן, זה רק הקדמה כדי להבין שבעצם המאמר הזה שבא לברר את היחס בין חוק למשפט, נתלה בכל מיני מדרשים ומסביר אותם, חלקם יותר טוב, חלקם פחות טוב, אבל זה בעצם מה ש... זה הז'אנר. עכשיו, הוא פותח במדרש הזה על בן סורר הוא מורה שלא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש וקבל שכר, הוא שואל, מה זה דרוש לקבל שכר? שיורידו את השלושה פסוקים האלה, אז נלמד רק את כל שאר התורה. אבל עוד לא גמרנו את כל השאר, מה הרעיון פה? אחרי זה עם אהרון, אבון אבות על בנים, כן, השאלה מי עדיף ממי, אהרון או ישראל, ואז הוא עובר לשני פסוקים, כתוב, את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמעו, כן, הפסקה הרביעית. את וזה יש לבעיה רק כתוב, כן? משפטי תעשו את חוקותי תשמרו, אשר יש לו שום לב על השינוי בפסוק הזה, להזהיר משפט מבחינת חיוב וחוק מבחינת שלילה. כן, ישמר זה שלילה, זה לאו, אז הוא אומר שעל החוק זה בשפה של לאו, ועל המשפט זה מבחינת חיוב. אחרי זה הוא מביא פסוק הפוך, שבו מופיע קודם החוק ואחרי זה המשפט. איפה זה מופיע? יש פה איזה בעוד
מקום.
בתחילה חוק ואחר
כך משפט.
כן, איפה זה? בפסקה... כן, בפסוק השני שם, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, בתחילה חוק ואחר כך משפט. כן, בדיוק. אז אומר שיש פה קודם כל שיוך של שלילה לאחד וחיוב לשני, זה תמיד מגיע במצבים הפוכים, וגם הסדר מתהפך בשני הפסוקים. אז זה בעצם התחלת העניין. ואז הוא מתחיל את הדיון שלו. זאת אומרת, כל המבוא הזה... הוא הקדמה פלפולית, הוא פשוט בלתי רלוונטי, זה לא משנה כלום. בעצם המאמר מתחיל מהפסקה הבאה. שהעסק, כל דבר יתחלק על פי הפעולה ועל פי הפועל, הוא יחזור לשאלה של חוק ומשפט, ובעצם זה מה שהוא רוצה להגיד. איך הוא מיישב את כל המדרשים שבהם, זה כמו מוטואים בספרים. יש לפעמים ספר, הוא מביא איזה מוטו, איזה פתגם יפה, או איזה מדרש מעניין, והוא יכול שהוא יסביר אותו בתוך הספר, או המטרה היא לא להסביר את המדרש, רק... אנקדוטה כזאת שבאה לתת טעם בעניין. הוא בעצם בא להגיד את מה שהוא כותב בפרק, לא להסביר את המדרש. אז הוא מחלק את הדברים על פי הפעולה ועל פי הפועל. הוא אומר שעל פי שאנחנו מעריכים מעשה של אדם, זה גם לפי הפירות של המעשה, זאת הערכה של המעשה מצד עצמו, ויש את הערכה של האדם שעושה את המעשה, שזה לפי מידת המאמץ שנדרשה ממנו וכדומה. ולכן הוא אומר, בשני ההיבטים האלה אנחנו לא יכולים להבין עד הסוף איך להעריך פעולה של אדם, הן מבחינת הפועל והן מבחינת הפעולה, ובזה הוא מסביר את הרמב״ם, שהכל לפי אל דעות, כן, שאי אפשר לדעת מה השיקול של כל מעשה או כל עבירה או כל מצווה, ולכן בינוני צדיק ורשע אף אחד לא יודע איך לשקלל את העניין הזה, ובזה בעצם פחות או יותר אני מסיים, אנחנו עוברים לעמוד הבא. ואז, כן, ואז הוא מסביר, כן, אולי רק, אנחנו סיימנו בעצם בעמוד השני, בסוף הפסקה השנייה, והנה המשפט מדרגה האחת, זה בעצם עד כאן הגענו. אבל רק הסיום, אז הוא אומר ש חוק ומשפט זה דברים יותר חשוב ופחות חשוב, עוד נראה בהמשך איך בדיוק זה יוצא. אבל הוא אומר שיש איזשהו יחס הפוך בין הדברים החשובים והדברים הפחות חשובים. נגיד, הבאתי על זה, אני חושב, את הרמב"ן בפרשת יתרו, על שבת. שהרמב"ן אומר שם, שמצוות עשה זה אהבה ולאו אם זה יראה, לא הבאתי את זה, אני חושב שהבאתי את זה. שמצוות עשה זה אהבה ולאו אם זה יראה, ולכן קיום של מבחינת הקיום של המצווה, העשה גדול יותר מעליו. מבחינת המעבר על המצווה, נגד רצון השם, אז העליו יותר חמור מהעשה. עכשיו, זה לא מפתיע, זה שני צדדים שאותה מטבע. כיוון שהעשה אומר לך, תהיה צדיק. כן, זו דרישה מעבר לסטנדרט. אוקיי? אז אם אתה עושה את זה, אתה הרבה יותר צדיק מאשר שלא עשית עבירה. לא לעשות עבירה, זה סטנדרט, זה המינימום. אם אתה עושה מצווה, אז אתה ממש צדיק. אז בצד הקיום, המצווה הרבה יותר חשובה מאשר אי עבירת עבירה. אוקיי? אבל בצד הביטול, היחס מתהפך. זאת אומרת, כאשר אתה עובר עבירה, אתה הרבה יותר רשע מאשר כשאתה לא מקיים מצווה. כי לא לקיים מצווה, בסדר, אתה לא צדיק, אבל אתה בינוני. אבל אם אתה עושה עבירה, אז אתה רשע. וזה יחס הוא הרבה פעמים. כל דבר קטן וגדול, תמיד יש שני היחסים האלה. כשאתה עושה דבר קטן, זה דבר קטן, לא כל כך חשוב כמו לעשות דבר גדול. אבל כשאתה לא עושה דבר קטן, אז התביעה עליך היא הרבה יותר גדולה. דבר כל כך קטן ולא עשית אותו. זה דבר בסיסי, למה לא עשית אותו? לכן הרבה פעמים, או לא הרבה פעמים, אלא בדרך כלל, היחס של הקיום מתהפך כאשר מגיעים לאי הקיום.
זאת אומרת, יש דברים שהם קטנים, הם
פחות חשובים. בסדר, אני מדבר על הדברים שקל לעשות אותם, לא שהם פחות חשובים. דברים שקל לעשות אותם, אז הם פחות חשובים אם עשית, אבל יש לך תביעה יותר גדולה אם לא עשית. זה מה שאומר, משל למלך שהלך לאמר בשני המדרש. דברים שאדם דש בעקבו, משל למלך ששלח את שני עבדיו, אחד להביא חותם של טיט, אחד להביא חותם של זהב, הם לא הביאו. על מי הוא כועס יותר? על זה שלא הביא את החותם של טיט. מילא חותם של זהב לא מצאת, אבל חותם של טיט, אתה סתם עצלן, לא חשוב לך מה שאני ביקשתי ממך. אז התביעה היא הרבה יותר גדולה, למרות שהדרישה מראש הייתה דרישה יותר קטנה. בסדר? זה בעצם הטענה שלו כאן. אני חושב שדיברנו על זה, כי דיברתי על עשה דוחה לא תעשה אחרי זה. הרבן הרי אומר שלפי זה הוא מסביר את עשה דוחה לא תעשה. אז הוא אומר, הוא בכלל שתי מדרגות בזכויות והאבונות בחיוב ושלילה, ואת אשר יבוא במדרגה הניסאה בבחינת חיוב לקבלת השכר, כן גם לעומתו יבוא במדרגה הממוחה בבחינת השלילה לקבלת העונש. בדיוק מה שאמרתי קודם בשם הרמב"ן. ואת אשר יבוא במדרגה הממוחה בבחינת חיוב לקבלת השכר, כן יבוא לעומתו במדרגה הגבוהה לקבלת העונש בבחינת שלילה. לכן עשיית המשפט בבחינת חיוב ושמירת החוק בבחינת שלילה, במיתר וקו אחד יבוא. כאן הוא מסביר את שני הפסוקים שהוא הביא, למה את משפטיי תשמרו ואת חוקותיי תעשו, תשמרו זה לאו, כי אני שמר זה לאו. אז הוא אומר את משפטיי, את לא לעבור על המשפט, וכן לקיים את החוק, זה במיתר אחד יבוא, זה אותו דבר. למה? כי אם אחד מהם גדול והשני קטן, אז לא לעשות את הקטן זה כמו כן לעשות את הגדול. שניהם זה דברים במשקל גבוה. וכן לעשות את הקטן ולא לעשות את הגדול, זה שני דברים שהם גם כן במיתר אחד, שניהם נמוכים. אוקיי? זה בעצם הטענה שלו. והנה המשפט, עכשיו אני מתחיל את הקטע החדש. והנה המשפט מדרגה האחת, ומדרגה השנייה היא החוק. והוא מאמר הכתוב, ויקרא י"ח, את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו, כסדר המדרגות. אז הפסוק הראשון שהוא הביא, את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו, עד כאן הוא הסביר למה פה נקטו תשמרו ופה נקטו תעשו. אז הוא אומר, כדי שזה יהיו במיתר אחד, הדבר הגדול והדבר הקטן, אז מדברים על השלילה של הקטן עם החיוב של הגדול ולהפך. אוקיי? עכשיו הוא מסביר את שינוי הסדר בפסוק. פסוק אחד מקדים את המשפט לחוק, פסוק שני מקדים את החוק למשפט. אז הפסוק הראשון שמקדים את המשפט לחוק, אז הוא אומר, זה כסדר המדרגות. זאת אומרת, המשפט הוא יותר קטן מהחוק בעצם. למה המשפט יותר קטן מהחוק? כי זה הוא הסביר גם קודם, אולי לא אמרתי את זה בסיכום. הוא אומר שלעשות דברים הגיוניים זה פחות רבותא מאשר לעשות דברים שהם חוק. אוקיי? אז לכן בעצם המשפט הוא פחות מהחוק, והפסוק הזה הוא על סדר המדרגות. אוקיי? כמובן לפי אותו היגיון שלו אפשר היה להפוך את התמונה בפסוק השני ולהגיד ולא לעשות את הדבר הגדול, זה מתהפך, אז לכן זה הפסוק השני. הוא לא אומר את זה, כי באמת, עוד פעם, הפירוש הזה על הפסוקים הוא פלפול, זאת אומרת, אבל לא משנה, דיברתי כבר על זה. אכן, כל אחד העניינים לפי צורתם בערכם ובהנהגה, דבר כמעט להפך. כאן אתם מבינים שהוא מתחיל עכשיו לחתור לפירוש של הפסוק השני, זאת אומרת, הפסוק שמקדים את החוק אל המשפט. עד עכשיו הוא הסביר רק את הפסוק הזה. אז הוא אומר, אכן כל אחד העניינים לפי צורתם בערכם ובהנהגה, דבר כמעט להפך, החוקים הם השליבות לעלות בהם אל סולמי המשפטים. כאילו החוק זה שלבים בסולם כדי לטפס אל סולמי המשפטים. ובפרט בדבר המידות משפטים המה, כן, המידות האדם, זאת אומרת המידות הנפש, אז אומר זה משפטים, זה דבר הגיוני שצריך לתקן את המידות, וכל המה לאדם לא יועיל לתקנם וליישרם בגדרם הנכוחה, אם לא ישים פניו אל שכל האנושי, לאהוב את הישרות ולשנוא את המעוקלות בטבעו, גם בלי עזרת התורה, על ידי התבוננות רבה בדרכי שכל האנושי, כי אדם הוא, היועיל לאיש עלול לרגזנות יתרה, על ידי התעוררות קטנה המאירת הוא, גם אם יחזור הרבה פעמים, במאמר רבותינו זל נדרים, כל הכועס, כל מיני גיינור שולטים בו, עד אשר המאמר יאיר תמיד מול פניו. בכל זאת, כאשר תעלה עליו רוח הרגזנות, ליבו בא לימו ונהפך אז לאיש אחר. קל מהרה ידביעו עוף ממנו כל ציוריו היפים אשר קנה בעמלו. ואין רפואה לו, אז אי אפשר לו להבין טוב למה אסור להיות רגזן, כי כשאתה מתרגז אתה עושה שטויות, אז זה נורא הגיוני שלא כדאי להיות רגזן. אבל ההיגיון הזה לא יעזור שום דבר. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד את מאמר חזר כל הכועס כאילו עומד עבודה זרה 100,000 פעמים ולשים אותו על לוח לבך שיעמוד מול העיניים. ברגע שאתה באמת התעצבן, אתה שוכח את מאמרי חזר. לכן ההצעה הייעוצה, הוא אומר, אין רפואה, לא בלתי אם ישים אין בינתו לחתור במעמקי שורשי לבבו, מה הם הכוחות הכלליות אצלו העלולים להיתפס בהתעוררות קטנה מחוץ עליהם ונשפוך עליהם מי תבונתו לחבותם מעט, שלא ילכו כל כך בחיפזון עצום, עד אשר יהיה בכוחו להיות איש עוצר בכוחו. באופן עקרוני הוא אומר, צריך לעבוד על מידות הנפש, להיות פשוט פחות רגזן. זה לא יעזור להבין שנורא הגיוני לא להתרגז. ההיגיון מוקפא, זה טבעה של הרגזנות, שכשאתה מתרגז אתה לא עובד עם ההיגיון. אז מה זה יעזור שאתה תבין עם ההיגיון שלא כדאי להתרגז? זה טבעה, ההתרגזות מקפיאה את ההיגיון.
אבל יש לך מודל אז.
מה זאת אומרת?
הרגזן צריך לחתור
למשהו,
ולא להיות רגזן.
ברור, השאלה אם זה יעזור לו בפועל. האם זה באמת ימנע את הרגזנות שלו?
אם אין לו מודל...
אבל אם יש לו מודל זה מספיק. ברור שצריך להיות לך מודל.
זה
עוזר, אבל זה מה שהוא אומר. המודל ודאי הוא מודל, המודל הוא המשפטים. זה נורא הגיוני לא להיות רגזן. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אתה יכול להגיע לדברים נוראים מתוך הרגזנות הזאת. אז זה נורא הגיוני. ובאי שאני מבין שזה הגיוני, אני מבין למה אני צריך לשאוף. אבל ההבנה הזאת כשלעצמה לא תביא אותי לשם. איך אני אדאג לזה שזה באמת יקרה? אז הוא אומר, בשביל זה צריך את החוק. זה מה שהוא אומר. אכן, מאין תבוא לאדם התבונה, ומה תעוררהו לחוף תאוותו החופשית, להיאסר תחת עמל כישרון המידות, כי רב הוא, היסוד הראשי הוא החוק. מצוות תורת השם. כי הכעס עבירה חמורה היא, וכל מיני גיהינום שולטים בהכועס. הדאגה הלזו לפי ערכה בכוחה ללטוש שכל האדם לפי מצבו, בהתבוננו את אשר לא ישוער בתחילתו. עוד רגע אני אמשיך, אבל מה הוא בעצם אומר? החוק, הציווי, זה הדבר שיכול לעשות את העבודה שהשכל, שההיגיון לא עושה. כן? למשל אנחנו מכירים גם בחוק המדינה, עוד רגע הוא יגיע לזה. אם החוק לא היה אוסר לעבור באור אדום, ברור שהרבה מאוד אנשים לא היו מקפידים לא לעבור באור אדום. למרות שההיגיון שלא נכון לעבור באור אדום עדיין קיים. זאת אומרת, בפועל אתה לא תגיע לקיים את זה מתוך זה שאתה מבין את זה. אתה צריך ציווי שהופך את זה לחוק. עכשיו תשימו לב, החוק לכאורה שינה פה משמעות, לעומת החוק והמשפט שהוא אמר בחלק הראשון של המאמר. קודם הוא דיבר חוק ומשפט במובנים, חוק זה הדברים הלא הגיוניים, משפט זה בדברים ההגיוניים. כאן הוא מדבר על שאלה של ציווי ותוכן, זה לא אותה חלוקה, זה לא שני סוגי ציוויים. קודם זה היה שני סוגי ציוויים, ההגיוניים והלא הגיוניים. כאן הוא מדבר על שני מימדים בתוך הדברים המשפטיים עצמם. הדברים המשפטיים יש בהם מימד שהוא פשוט ההיגיון הפנימי שלהם, המשפט, ויש בהם מימד שהוא החוק שמצווה לעשות אותם. אז לכאורה זה שינוי משמעות, זאת אומרת, זה הבחנה בין חוק לבין משפט במשמעות אחרת, מה שהוא אמר קודם. אבל זה לא מדויק. יש קשר בין הדברים. וכשאני שואל את עצמי למה לא לעבור באור אדום, אז אני יכול להסביר לעצמי, כי זה לא הגיוני, זה מסוכן. זאת אומרת, אני מסכן את עצמי. זה ההסבר המשפטי. עכשיו, יש בנוסף לזה, יש את הציווי. צריך לציית לחוק. אני שואל את עצמי, למה לציית לחוק? אז מה אם יש חוק? אם אין היגיון מצד עצמו, היגיון מצד עצמו זה לא לעבור באור אדום, זה ההסבר המשפטי. אבל מה מוסיף החוק מעבר להסבר המשפטי? לשון אחר, נגיד שלא היה פה הסבר הגיוני, אבל היה חוק. למה אני מקיים אותו? מכוח החוק. זאת אומרת שפה יש איזשהו סוג של פעולה שהיא באמת לא הגיונית. זה כן, מה? לא, לא, יש פה משהו שמעבר לזה, זה לא רק השאלה של הפחד מהעונש, יש פה איזושהי תחושה של מחויבות לציית לחוק, אחרת גם עונש לא היה. העונש ניתן על זה שלא צייתת לחוק, בעוד שאנחנו מצפים ממך כן לציית לחוק. בלי שהיה בסיס לצפות ממך את זה, מה פתאום מטילים עליך עונש? זאת אומרת, ההנחה היא שבן אדם אמור להבין שצריך לציית לחוק, אבל הלציית לחוק זה חוק, במשמעות הראשונה, שבחלק, זה משהו שהוא כאילו לא הגיוני, זה פונה אל החלק הצייטני שלנו, לא אל החלק הרציונלי, אל החלק שמבין, שעושה דברים לפי הבנה. לכן יש קשר בין, זה לא בדיוק אותו דבר, ההבחנה בין חוק ומשפט שנעשתה עד עכשיו, להבחנה שהוא עושה כרגע. אבל יש קשר ביניהם, זה לא מעבר למשהו אחר. אלא רק עכשיו באמת זה מצטמצם, זה נהיה בתוך העולם של המשפטים בעצמו, יש חוק במשפט ומשפט במשפט. זאת אומרת, עכשיו בתוך כל, מימה, כל דבר משפטי יש בו עכשיו גם חוק וגם משפט. ובאמת, אם אני ככה מרחיב קצת את היריעה, זה הרבה יותר רחב ממה שהוא רק רומז כאן, כי באמת, נגיד לגבי, בפרט לגבי מצוות, יש מצווה נגיד לא לרצוח. אסור לרצוח, כאילו מצווה לתת צדקה, הדברים היה, נגיד ההגיוניים, המוסריים, בסדר? עכשיו, למה שמה צריך ציווי? אז הוא אומר, כי בלי הציווי, ההיגיון לבד לא היה עושה את העבודה. אנחנו צריכים גם איזושהי מערכת מצווה. אגב, הוא לא מדבר בהכרח על עונש שמתלווה לציווי. יש משהו בציווי עצמו שעושה את העבודה מעבר להבנה ההגיונית, נדמה לי ככה לפחות. זאת אומרת, יש משהו בתחושה של אנשים, זה החוק. לא רק החשש מזה שאם אני אעבור אני אענש.
אתה צריך להאמין במצרים.
כן, כן, ברור. אתה צריך להיות איזשהו אמון במקור החוק, זה ברור. אבל אחרי שיש לי את האמון הזה, יש איזושהי עוצמה בחוק, לא רק בגלל הסנקציה שמתלווה אליו. אתה יודע? אז בעצם בהקשר של עבודת השם יש פה משהו שהוא הרבה מעבר. זה הזכרתי כבר יותר מפעם אחת, אני חושב, את המאמר של רבי יוחנן וסרמן על התשובה. שהוא אומר, הוא מביא בשם הרמח"ל, שיש, שבכל מעשה מצווה או מעשה עבירה יש שני היבטים. יש את ההיבט של התוכן, מה שהוא קורא פה המשפט, ויש את ההיבט של ההיענות או מרידה בציווי. כשאני עושה מצווה, אז המצווה הזאת, אני נותן צדקה לעני. קודם כל יש את התועלת שהעני נמצא במצב יותר טוב. חוץ מזה, יש פה את ההיענות לציווי השם, עבודת השם שבזה. אוקיי? אז יש שני היבטים, אותו דבר בעבירות. בעבירה, כשאני אוכל חזיר, אז יש פה את הנזק, אני לא יודע, הרוחני שזה אמור לעשות, ולכן זה נאסר, ויש פה את המרידה בציווי של הקדוש ברוך הוא. זה עוד היבט שלילי בעשיית עבירות. אוקיי? עכשיו, בעצם, כשמסתכלים על זה במשקפיים של עבודת השם, אז אנחנו, זה מחזיר אותנו קצת לדברי הרמב״ם במורה נבוכים. הרמב״ם מביא שיש מהאנשים שרע ביניהם לתת טעם למצוות, כי אז הופך את המצוות למשהו אנושי, לא אלוקי. כל אחד היה יכול לצוות אותי, גם כל בן אדם יכול היה לצוות אותי. הרמב״ם יוצא נגד העניין הזה. מה ההיגיון שעומד מאחורי זה? זה לא רק השאלה של האם זה אלוקי או אנושי, אלא הנקודה היא שאם יש טעם למצוות, אז זה מוריד את המימד של עבודת השם שבהם. במובן הזה זה כן גישה אמיתית, כמו שאם אני עושה את זה בגלל ההיגיון שבו, אז אני עושה את זה פשוט בגלל זה הגיוני. באיזה מובן יש פה מימד של עבודת השם? עבודת השם יש פה רק אם אני עושה את זה כתוצאה ממחויבות או מהיענות לציווי. אחרת אני סתם יכול לעשות את זה כי זה הגיוני. זה מה שהרמב״ם עצמו כותב, וכל מי שעושה דברים מפני אחרי הדעת, כן, לגבי גר תושב, גם זה הזכרתי כבר לא פעם, אז הוא מחכמי אומות העולם, אבל לא מחסידיהם. בסדר? מה זאת אומרת? הכוונה, אין לזה ערך דתי למעשה הזה, שזה ערך אנושי, מוסרי, הוא איש טוב. אבל זה לא ערך דתי, כי ערך דתי זה כשאתה מקיים את המצווה בתור מי שמחויב לציווי, למצווה. אז במובן הזה, בהקשר של עבודת השם, לציווי יש איזשהו מעמד שהוא לא רק זה שהוא יצליח לעשות עבודה שהתוכן ההגיוני לא עושה אותה. הוא מציג את הציווי רק כאמצעי שיוביל אותנו בביטחה אל המטרה שההיגיון לא בטוח שיצליח לעשות את זה. אוקיי? כי אם אני מבין שאסור לחוץ, זה לא מספיק, אני עדיין נכעס, אבל אם הקדוש ברוך הוא אוסר עליי לכעוס, אז אני כבר לא נכעס. בסדר? אז בעצם יוצא שמטרתו של הציווי זה רק לוודא שאני אעשה את מה שנכון. זה פשוט, כי בלי זה לא יקרה. אני חושב שזה לא, זה תיאור חלקי מאוד. כיוון שיש משהו בציווי שגם מכניס את כל המימד של עבודת השם בזה שלא לכעוס, לא רק את המימד האנושי, שזה לא הגיוני. כן, בדיוק, בדיוק. אז מה שהרמב״ם אומר למאמן נבוכים, זה רק אל תחשוב שאין היגיון בזה שהשם ציווה. אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא מצווה סתם דברים שרירותיים בלי היגיון. יש היגיון בזה. אבל הרמב״ם לא מתכוון לומר, כי עובדה, בהלכות מלכים אומר אחרת, שכשאני מקיים את זה, אני צריך לעשות את זה רק מחמת ההיגיון ולא מחמת הציווי. זה שטות. להפך, הרמב״ם אומר, בלי לעשות את זה מחמת הציווי, אני לא עובד השם. אני פשוט עושה דברים הגיוניים, אולי אני אשתוק, אבל אני לא עובד השם. שני דברים שונים. גם אותו דבר, דיברנו לא פעם גם כן על מוסר קנטיאני. כן, שקאנט אומר שאיך אנחנו מודדים פעולה, מה שהוא בעצם גם דיבר קודם, לפי הפעולה ולפי הפועל. כן, אז איך אנחנו מודדים את המוסריות של פעולה? אנחנו מודדים את המוסריות של פעולה לא רק בשאלה מה עשית ולאיזה תוצאות זה הביא. זאת המדידה מחמת הפעולה, זה ההקדמה שנתן פה בעמוד הראשון. אבל מה זאת המדידה מחמת הפועל? המדידה מחמת הפועל זה בעצם השאלה למה עשית את זה. האם עשית את זה כי אתה נענה לצו המוסרי, הצו הקטגורי, ורק בגלל המחויבות עשית את הדבר הזה, או שעשית את זה כי אתה, אם יש לך לב טוב, אז פשוט נעים לך לעשות את זה. אדם מוסרי זה האדם מהסוג הראשון, לפי כאן. זה אדם שעושה את זה מתוך הענות לצו.
אבל איך זה ציווי של הקדוש ברוך הוא, אם גם ככה היית עושה את זה? אתה לא יכול לעשות את זה מחמת ציווי של
הקדוש ברוך הוא. זו שאלה מעניינת.
כי גם ככה היית עושה את זה, אני לא יכול להגיד, טוב, אתה יודע מה, לא הייתי עושה, אבל אני אעשה את זה בגלל שעושה.
אני לא מסכים לזה. אני לא מסכים לזה. אמנם יש בזה מחלוקת ראשונים בכתובות. דנים שם מה הדין של אדם שעושה עבירה ואונס, שהוא היה עושה אותה גם ככה. האם הוא נקרא אנוס או לא? מחלוקת ראשונים, מביאים שם מצנועות ופרוצות, ושם פני יהושע, וחלקת יואב, מחלוקת אחרונים, סליחה. אפשר להסתכל בציקופדיה תלמודית דרך אונס. השאלה האם כשאתה אנוס לעשות משהו, אבל בעצם היית עושה אותו גם ככה, האם אתה נחשב אנוס או לא? טוב, זו שאלה שאיך מגדירים אונס. אבל פה זאת שאלה מאוד דומה. זאת אומרת, האם כשאני, משהו שהייתי עושה גם כך, כמו המצוות המוסריות, הרי המצוות, כמו שהרמב״ם עצמו, הרמב״ם שלישי. בפרק שישי משמונה פרקים. אז הרמב״ם אומר שבמצוות המוסריות, ההגיוניות, דווקא יש ערך לבן אדם שכן מפנים את זה בתוכו. לא עושה את זה כאי אפשי, אל תאמר אי אפשי לכל בשר חזיר, אלא אפשי ואפשי, ומה יעשה ואבי שבשמיים גזר עליי. זה במצוות השמעיות. אבל במצוות השכליות דווקא יש עניין כן להפנים. זה לא סותר את הרמב״ם שאמרתי קודם. הרמב״ם אומר יש עניין להפנים, ושאני באמת גם במידות הנפש שלי ארצה לעשות את הדבר הנכון. אבל זה לא אומר שכשאני עושה את זה, אני עושה את זה בגלל שככה אני בנוי. לא רק בגלל שככה אני בנוי, אלא גם בגלל ההיענות לציווי.
זה כמו עם הכובש והישר, או כמו עם הצדיק של בר התניא. אחרי שהגעת למדרגה הזאת, אתה באמת לא כובש שוב. זאת אומרת, אין לך מאבק.
לא, אין לי מאבק, אבל זה לא אומר שאני לא עושה את זה בגלל זה.
איפה הבחירה? הבחירה היא למול משהו. אתה לא יכול לבחור, לא למול.
לא נכון, לא נכון. אין לי מאבק, אין הכוונה שאני לא בוחר. רק אין לי מאבק. זאת אומרת, אני יכול... איפה זה יימדד? העובדה שזה בעצם אני עושה זה גם מחמת הציווי. נגיד שהתעוררתי בוקר אחד על צד שמאל, או עצבני, אני כועס, בסדר? עכשיו השאלה האם עדיין אני אעשה את זה. אם אני עדיין אעשה את זה, אז גם במקום שכשאני לא כועס, ואני עושה את זה כי כבר עבדתי על מידותיי, ואני כבר לא כעסן, גם שם... איך אפשר לדעת? זאת שאלה דיאגנוסטית. הקדוש ברוך הוא יכול לדעת. אני אולי לא יכול לדעת. מה זה משנה? אתה שואל שקודם טענת טענה אחרת, לא איך אפשר לדעת. אלא זה לא נכון. זאת שאלה אחרת.
לא הייתה החלטה, לא הייתה בחירה.
זה לא נכון. אם אני עושה, זה כמו, הבאתי גם כן כמה פעמים, את ההקדמה של העגל איתן, שהוא אומר שיש כאלה שאומרים שלא טוב ללמוד, לסמוח בלימוד, או ליהנות בלימוד, כי זה לימוד לא נשמע, אתה צריך לסבול. אז הוא אומר, זה שטות. אבל הוא ממשיך והוא אומר, אבל אם אתה לומד בגלל ההנאה, אז זה באמת לימוד לא לשמה. עכשיו, מה זאת אומרת? כמו שאתה שואל, הרי אני נהנה, ואני לומד ואני גם נהנה. אז מה, זה לא אוטומטית אומר שאני לומד בגלל ההנאה? אז הוא אומר שלא, לא. איפה זה יימדד? זה יימדד כשאני אקום בוקר אחד על צד שמאל, ולא יהיה לי עצבים ללמוד.
אם אני בכל זאת יושב ללמוד, אז זה אומר שאני לומד גם בגלל היענות לציווי. אחרי שזה כך, כמו הבעל תשובה של הרמב״ם, מתי מודדים את זה? כשהוא נמצא באותה סיטואציה ולא חוזר על העבירה שלו. במצב כזה אתה מבין שגם כשהוא לא בסיטואציה הזאת, אם הוא לא חוזר על העבירה שלו, זה בסדר גמור, הוא בעל תשובה. נכון שבמצבים האחרים אני כאדם לא אוכל למדוד את זה, זה אני מסכים. איך, לשאלה השנייה שלך, איך אתה יודע? אבל השאלה הראשונה אני לא מסכים. שבאמת, אז אם ככה, זה לא מחמת הטעם או המוטיבציה הנכונה. זה אני לא מסכים. אני כן מסכים שקשה לראות את זה. זה, הקדוש ברוך הוא יראה את זה. כן.
יש בכל זאת לדעתי הבדל, אבל בין חוק של המדינה שאתה רוצה בעצם לוודא...
נכון, לכן עברתי לעבודת השם. בחוק המדינה זה ודאי לא כך. בחוק המדינה, אמרתי גם, כשדיברנו אז על הרמב״ם הזה, אז אמרתי שבחוק המדינה יש רמב״ם בפירוש המשנה בחולין ויש רמב״ם בהלכות מלכים. פירוש המשנה בחולין הוא אומר שם בגידן בעבר מן החי. אז הוא אומר שם שכל המצוות שאנחנו עושים היום זה מחמת הציווי בהר סיני. למרות שיש מצוות שהצטבלנו גם קודם, אבל הסיבה שאנחנו עושים אותה זה בגלל הציווי בהר סיני. בהלכות מלכים הוא אומר את מה שאמרתי עכשיו, שכל מי שעושה דברים מפני הכרעי הדת ולא מפני הציווי בסיני, אז הוא מחכמי אומות העולם אבל לא מחסידן. זאת אומרת, יש לזה ערך אנושי מוסרי, אבל... אבל לא ערך דתי. זה לא אותה אמירה. שתי אמירות שונות. האמירה בפירוש המשנה בחולין זאת אמירה על הנורמה הבסיסית. זאת אמירה מאיפה מקור הכוח, מקור התוקף של החוקים. על סמך מה יתבעו אותי כשעברתי על ההלכה. על סמך הציווי בסיני. גם אם המילה נאמרה כבר לאברהם אבינו קודם, אם אני לא מעלה את בני, התביעה כלפיי לא תהיה מכוח הציווי של אברהם אבינו, אלא מכוח הציווי של סיני. אבל זה לא אומר שכשאני מעל את בני, אני צריך בתודעה שלי לחשוב שאני עושה את זה בגלל הציווי בהר סיני. זאת המחאה לשופט, לא אליי. השופט, מכוח מה הוא יבוא אליי בטענות, מכוח הציווי בסיני. בהלכות מלכים, הרמב״ם מדבר על המוטיבציה שצריכה ללוות אותי, כמי שעושה את המעשה, מצוות צריכות כוונה. אז אני צריך להתכוון לצאת ידי חובה, החובה הזאת שנצטוויתי בה בסיני. עכשיו, בחוק... יש את הרמב״ם בפירוש המשנה, אין את הרמב״ם בהלכות מלכים. החוק, כשהוא בא אל מישהו בטענות כשהוא עבריין, זה מכוח זה שהכנסת חוקקה. זה יש גם בחוק, זאת אומרת, אחרת אין לך בסיס לבוא אליו בטענות. אז אתה צריך נורמה בסיסית גם בהקשר של החוק. אין שום תביעה של החוק שכשאני אעבור, כשאני אעמוד באור אדום ולא אעבור, אני אעשה את זה לשם ייחוד בגלל שהכנסת חוקקה. ואם אני סתם עובר באור אדום, או סתם עומד באור אדום, בלי הכוונות הנשגבות האלה, אז אני נתפס כעבריין. זה לא מעניין את המחוקק שום דבר. כל אותו עושה את מה שצריך. אז המחוקק מקבל את הרמב״ם בפירוש המשנה, את הנורמה הבסיסית, את הר סיני או את החקיקה של הכנסת, כנורמה בסיסית. הוא לא מקבל את זה כדין של מצוות צריכות כוונה. זאת אומרת, כמשהו שאמור ללוות את הביצוע. אוקיי? זה יש רק בהלכה. לכן לא בכדי עברתי מהדיון בחוק לדיון בהקשר של עבודת השם.
או שכיף לי לעבור עכשיו ברמזור אדום, כי אני דופק את האום שמוזר אותה מימין אתמול בירוק.
לא, אתה אומר, אתה בעצם אומר...
לא רק המצווה שאני צריך להצמי וקבל עליה פחת, אלא זה בונוס כדי שכל המכלול יעבוד.
אתה בעצם אומר...
אני מקים כל כדור הארץ וכל הכברת וכל המכינה עם הנמלים לא תעבוד.
אתה אומר שבעצם יש עוד תפקיד לחוק חוץ מהתפקיד שהוא אומר. התפקיד שהוא אומר זה האפשרות לכפות אותי לעשות משהו שההיגיון שלי לבד לא היה מצליח לעשות את זה. אתה אומר שיש עוד תפקיד לחוק. התפקיד הנוסף הוא אם יש הגיונות סותרים. אחד ההיגיון שלו אומר כן לעבור באור אדום והשני לא. עכשיו, מה השני השם בזה שיש לך היגיון עקום? אתה תתנגש בו. אז יש פה איזושהי בעיה. אז החוק חייב לסנכרן את ההבנות השונות של האנשים. הוא לא מדבר על האספקט הזה של החוק, אלא על אספקט אחר. זה לא אומר שהוא שולל את האספקטים האחרים של החוק, אבל הוא מדבר על האספקט הזה. אוקיי?
לא, אבל זה נקודה
על
זה. זה לא משנה,
אם
זה משהו שהוא שייך לחברה או לא שייך לחברה.
כי אם
זה דבר שהוא שייך רק אליי, אז יש מצבים שבהם אני אטעה.
אני לא ארצה לעשות את הדבר הנכון, כן.
או שאני לא ארצה, יכול להיות שאני
אטעה. אין בעיה, זאת אותו דבר, זאת אותה בעיה. אבל הוא לא מדבר על הבעיה הזאת. בסדר? הוא מדבר על, על זה שאתה צריך את הציווי גם כדי לעשות את מה שאתה מבין שצריך לעשות. ואנחנו כולנו מכירים את זה, בסדר הכל זה, זה טבע האדם. אז לכן הוא אומר שבמובן הזה החוק הוא אמצעי או סולם, שליבות בסולם כדי לטפס בהם אל המשפט. זאת אומרת, כדי לקיים את הדבר שהוא בעצם הגיוני בעיניי, אני צריך את המימד הזה של הציות לחוק. כי בלי זה אני לא אקיים גם את המימד המשפטי. ולכן במובן הזה בעצם החוק נמצא לפני המשפט. למרות שהמשפט, בפסוק הראשון המשפט מופיע לפני החוק, כי זה כסדר המדרגות. בסדר? במובן, בכרונולוגיה של הנפשית שלנו, החוק צריך להופיע לפני המשפט. כי החוק הוא זה שמוביל לקיום המשפט. זה בעצם מה שהוא רוצה לקחת, הוא מסביר את הפסוק השני. אוקיי? עכשיו עוד פעם, עזבו את זה אם זה הסבר בפסוקים או לא. מה שהוא אומר הוא נכון. מה זה משנה אם זה הסבר בפסוקים או לא.
אולי הוא לא מתכוון, הוא לא מסביר את הפסוק, אבל הוא לוקח את ההיגיון שיש בו.
אם זה ההיגיון שיש בפסוק, אז זה ההסבר של הפסוק, לא?
לא, אני אומר כאילו את הרעיון, הוא אומר, יכול להיות שלא זאת הכוונה שהפסוק נכתב ככה, אבל יכול להיות שזה מתנקד עם עוד איזה רעיון שעומד אחרי. אולי אפשר ללמוד מזה מה שהוא אומר, אבל זה גם מתנדל...
לא, בסדר, לא אמרתי זה פירוש יחיד, אבל אם זה פירוש לפסוק בכלל, זאת שאלה. השאלה הנוספת היא, גם אם זה פירוש לפסוק, האם יכולים להיות עוד פירושים במקביל? זה מחלוקת רמב"ם ורמב"ן בשורש השני. הרמב״ם אומר, אם יכולים להיות כמה פירושים לאותו פסוק. הרמב״ם אומר שלא יכול להיות שהדרש הוא דאורייתא, הדרש הוא דברי סופרים. למה? כי חז"ל אומרים לנו, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אז תוקף אותו הרמב״ן, הוא אומר, מה זאת אומרת אין מקרא יוצא מידי פשוטו? הכוונה שכשאתה מפרש על דרך דרש, אל תשכח שיש עוד פירוש שהוא הפשט, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אבל אין מקרא יוצא מידי פשוטו לא אומר שהדרש הוא לא פירוש. הוא רק אומר שגם כשאתה מפרש על דרך דרש, אל תשכח גם את הפשט. אתם יודעים, זה כמו לפני עיוור לא תיתן מכשול. מה שהמנחסכים יכולים לדמי רוצה להגיד, שאין איסור בכלל לשים מכשול לפני עיוור. מה שיש זה רק איסור להכשיל בן אדם בעבירה ולתת לו עצה רעה. זה המדרשים של חז"ל על אותו פסוק. אבל הפסוק מה שהוא כותב, לפני עיוור לא תיתן, זה לא אסור, וחז"ל לא דורשו את זה. זה, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, הכוונה, אל תתפס רק לדרש, יש גם את הפשט. הרמב"ם אומר לא. אין מקרא יוצא מדי פשוטו פירושו שהפירוש הוא רק הפשט. זאת אומרת שאם יש פירוש פשטי, הפירוש המדרשי הוא לא פירוש לפסוק. אלא הוא איזושהי הרחבה, רוח, מה שאתה רוצה. זה לא פירוש הפסוק. תפיסת הרמב"ם היא שתורת הפרשנות שלו, זה שלפסוק יש רק פירוש אחד. והרמב"ן על זה תוקף אותו, אומר שבעים פנים לתורה, מה זאת אומרת, אנחנו מוצאים בהרבה מקומות שיש כמה וכמה פירושים באותו פסוק. אני אומר, פה אנחנו מדברים עוד ברובד לפני. אחרי שאני אחליט שזה פירוש, אפשר להתחיל לדון האם זה פירוש אמיתי, או הפירוש היחיד, סליחה. אני דן בשאלה אם זה בכלל פירוש, אוקיי?
איפה הוא אומר את זה?
בשורש השני.
מה?
בשורש השני.
אבל נראה לי השאלות לא יותר בזו. אם אני מניח שיש פירוש אחד, אז אני לא איתה לקבל את זה בתור הפירוש האחד. אם אני מניח שיכולים להיות, אם אני מניח שהפסוק אמורים להיות...
יכול להיות, אז זה אפשר להתבקח. על זה אפשר להתווכח, אני לא בטוח שאני מסכים, אולי, לא בטוח שאני מסכים. אני חודר כל פירוש לגופו, או שהוא פירוש שמשכנע אותי בפסוק או שלא.
היה פירוש האחד.
מה?
היה פירוש האחד.
מה, לפסוק הזה?
על כל פסוק.
לא יודע, תחשב, כל פסוק.
עין תחתיים, מה היה הפשט?
הפשט הוא עין תחתיים, להוציא עין תחתיים, זה הפשט.
זה לא מה אנחנו...
נכון, אנחנו לא עובדים עם הפשט, עובדים, הדרש. הדרש אומר לנו לא לעבוד עם הפשט.
אבל הרמב"ם מקבל.
כן, הרמב"ם לא אומר שהדרש לא נכון. הרמב"ם אומר שהדרש הוא לא פסוק, פירוש לפסוק, אלא הוא משהו שמחוץ לפסוק, הוא לא חושף את כוונת הפסוק, אלא הוא עושה משהו שמעבר לפסוק, הוא לא אומר שהדרש לא נכון. זה המשפט הבא שלו, אגב, שם בשורש השני. אבל אני לא אומר את זה להיותן של הדרשות בלתי אמיתיות. אל תחשדו בי שאני חושב שהדרשות לא אמיתיות. אני טוען שדרש אינו כלי פרשני, זה מה שאני אומר. לא שהדרש הוא לא כלי הלכתי לגיטימי, ודאי שכן, אוקיי? מה?
מה הכוונה
אמיתיות? אמיתיות הכוונה שמחייב מבחינה הלכתית, מוסמך, תקף. אבל זה לא פירוש לפסוק. ירד לנו מסיני כלי דרש, והקדוש ברוך הוא אמר לנו, אתם יכולים להשתמש בכלים האלה כדי להוציא הלכות, זה לגיטימי, זה בסדר, זה מה שאני רוצה. אבל אל תחשבו שבזה אתם מפרשים את הפסוק. הפסוק פירושו זה הפשט. ככה רמב"ם טוען. כן, אז בעצם כאשר אנחנו רואים תמיד בענייני המסחר, אשר על ידי הדאגה וההכרח יעלה שכל האדם לבחינה נשגה, אולי נשגבה או סגיעה, איך עוד זה נשגה, מעט אשר ישוער. כן? אם אתה לחוץ ומישהו מלחיץ אותך, כופה אותך, אתה תוציא מעצמך יותר. אבל זה שאתה מבין משהו באמצעות השכל, כשיהיה חוק, השכל שלך יעבוד יותר טוב. זאת אומרת, גם במסחר, כשיש לך אילוצים, אתה תצליח לעשות דברים שאתה לא מצליח לעשות בלי האילוצים. זאת אומרת, אדם, כן, האין ברירה, מוציאה מאיתנו תמיד הרבה יותר מאשר כשיש ברירה. וכן כמעט בכל המידות, הפתח להיכנס בהם הוא החוק. מצוות תורת השם. כי מידה רעה, עבירה נשגבה היא. כן, עבירה גדולה. כאשר חז"ל הפליגו בעונשם. ומידה טובה, מצווה גדולה היא, כאשר חז"ל העריכו במעלתם. ולזאת, לפי רוב פריים, יבוא להתבוננות השכלית, עד אשר יתוקנו ויבואו לבחינת משפט, גדרם האמיתי. והוא מאמר הכתוב השני, ושמרתם את חוקותיי בראשונה, ומהם ואת משפטיי תעשו. כן, כאן הוא מסביר את הפסוק השני, את הסדר, שהחוקים הם שליבות בדרך להגיע אל המשפט. עכשיו פה גם כן יש מקום קצת להעיר, כשהוא מדבר על תיקון המידות, אז הוא אומר, זה נורא הגיוני לתקן את המידות, בגלל שאם אתה לא תתקן את המידות, לא תצליח, אם לא תהפוך ללא רגזן בטבע, אז לא תצליח לא להתרגז בפרקטיקה. זה בעצם הטענה שלו. לכן צריך איזשהו חוק שיאלץ אותך לעבוד על המידות, כדי שתגיע בסופו של דבר לא להיות רגזן. לא להתרגז, סליחה, לא להיות רגזן. זה לא אותו דבר. לתקן את המידות זה לשנות את הנפש. כשהוא מציג את שינוי הנפש כאמצעי, כאשר המטרה היא בעצם שינוי ההתנהגות. שינוי ההתנהגות זה המשפט, זה ההיגיון, ושינוי הנפש זה החוק. כן? ואת זה אתה לא תעשה אם לא יהיה חוק, כי אמר לשנות את הנפש. כל מה שצריך זה לשנות את ההתנהגות, לא צריך לשנות את הנפש. וזה זה נקודה מעניינת, כי יש, גם את זה הזכרתי פעם, אני חושב.
הלך יש... האילות אבל.
אה?
הלך האילות.
למה הלך האילות?
מכיוון שאני הפכתי לבעל אופי אחר. שאני כבר לא רגזן. אני... כל החיים עכשיו אני בשנתי, על הכיף כבר.
זה גמור.
אז איך אני אגיע עכשיו ליותר?
למה תגיע?
אני לא מכיר את
זה. הגעת לי יותר.
מה?
הגעת, אתה עכשיו לא רגזן.
לא, מאמן כדורסל כל הזמן מחייך וצוחק ואוכף מסטיקים, התמוצה שלו תהיה על הפנים.
לא. זאת אומרת, אל תאבד את האנרגיות.
מה?
אל תאבד את האנרגיות, אל תהיה רגזן. רגזנות ומוטיבציה לעשות דברים זה לא אותו דבר. רגזנות זה לדאוג להתפרצויות השליליות של הרגש, לא לאנרגיות החיוביות שאתה שואב מהרגש. טוב, איך עושים את זה? זו שאלה פסיכולוגית, אני לא נכנס לעכשיו. זאת הטענה שלו, זה לא... הוא לא טוען את הטענה שצריך להיות לנטרל את המנועים שלנו.
טוב, אני יכול להציע רק אם יש
מאמנים הכי טובים בהם אלה שלא מתרגזים.
אוקיי, אז הנה למדנו משהו חדש. בכל אופן, רב חיים ויטל, רב חיים ויטל מקשה קושייה, הרי למה לא הצטווינו על תיקון המידות? קושייה מפורסמת. הוא אומר שלא הצטווינו על תיקון המידות בגלל שמי ש... מי שלא מבין שצריך לתקן את מידותיו הוא בין כל וכל לא בר ציווי, הוא לא בן אדם, התורה מדברת עם בני אדם.
הוא לא בר ציווי באופן כללי או ספציפית על ידי
אדם? אני חושב שבאופן כללי אפילו, נדמה לי, צריך לתקן שם עוד פעם, נדמה לי. הרב קוק לא אמרתי, הזכרתי כבר שהרב קוק לוקח את זה צעד אחד הלאה. מה שיותר מזה, הציווי היה הורס. כי אם היו מצווים עלינו לעבוד את המידות, כן, הדוגמה שתמיד אני מביא בהקשר הזה, זה בטח יזכיר לאנשים את הבחור עם השידוכים, כן, שהוא בוחר, פוגש בחורות ודוחה את כולם, ואז המשגיח שולח אותו לעבוד על המידות שנה, הוא עובד בהתפעלות על המידות, אחרי שנה עוד פעם פוגש את הבחורות ועוד פעם דוחה את כולם. אז המשגיח אומר לו, תגיד לי, לא עבדת על המידות? הוא אומר, בטח שעבדתי. לפני שנה, כשהייתי בעל גאווה, הם לא התאימו לי אף אחת. עכשיו שאני גם מנוותן, בטח שאף אחת לא תתאים לי. זה עוד פחות. אז זה בעצם הביטוי של מישהו שעובד על המידות, כי יש סעיף בשולחן ערוך שצריך לעבוד על המידות. לא בגלל שהוא באמת מבין שצריך לעבוד על המידות. שבמובן הזה זה בדיוק הנקודה. אז הרב קוק אומר שלא, שלא ציוו עלינו לעבוד על המידות, כי זה היה הורס. כי אם היו מצווים עלינו, אז בעצם היינו עושים את זה מחמת הציווי, וזה היה הופך אותנו ללא בעלי מידות מתוקנות. אז במקומות שבהם הציווי הורס, התורה מקפידה לא לצוות. זאת אומרת, לצד אחד על המעבר רב חיים ויטל. מה שאני לא מבין בהקשר הזה, זה כמו שרב חיים תמיד אומר, אין תוספות כזה. יש ציווי לעבוד על המידות, מה הם רוצים? כתוב ידבק במידותיו, מה הוא רחום או פתה רחום, מה הוא חנון או פתה חנון. מה זאת אומרת, אין ציווי ידבק לעבוד על המידות, אז כולם הם מפלפלים איך ליישב את זה שאין ציווי, אבל יש ציווי.
אבל זה במידה
מהמצוות? כן, בטח, כל מוני המצוות.
אולי הם סברו שזה דבר חסידי.
אבל מוני המצוות. טוב, מוני המצוות להגיד שזה דבר חסידי, אני לא יודע, הרמב"ם כותב, כל ספרי ההלכה כותבים, ידבק במידותיו, זה מופיע, מצווה מפורשת, מתפרטת ביד החזקה, הכל, כל ספר הלכה.
מוני המצוות מונים את זה, גם
הגאונים. כל מוני המצוות שסביב הרמב"ם בטח, לא בדקתי את כולם, אבל זה ברור.
לא, שאלה יש לפני הרמב"ם, בעל הלכות ולא.
מה זה משנה, הם לא שואלים את זה על המונים ההם, הם שואלים את זה על המיינסטרים ההלכתי. המיינסטרים ההלכתי מונה את זה. אני לא יודע, יכול להיות שגם הם מונים, אני לא זוכר, לא בדקתי. אז בכל אופן, הפעם חשבתי שיכול להיות שהשאלה הזאת מבוססת על ההבחנה שעשינו כאן. שהציווי של להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, הכוונה להתנהג כמו שהוא מתנהג. כי בסך הכל גם על הקדוש ברוך הוא אנחנו לא יכולים להגיד שהוא רחום. יכולים להגיד שהתנהגותו בעולם היא התנהגות רחומה, נכון? אז גם אנחנו צריכים להידבק במידותיו ולהתנהג באופן רחום. השאלה אם אני צריך לעבוד נפשית על המידה שלי ולהפוך לרחום בנפש, לא להתנהג פרקטית כאדם רחום. את זה אין ציווי. אז על זה הם שואלים למה התורה לא ציוותה, ואז זה מה שהם עונים. הם אומרים צריך לעבוד על המידות, לא בחמת הציווי, אלא לעבוד על המידות. מבחינת ההתנהגות, הרי תבינו, זה פשט, זה לא דרש. מבחינת הציווי, אותו אחד עם השידוחים, אין בעיה, הוא באמת, הכל בסדר, מה הבעיה? הוא מתנהג נכון, לפי הכללים, נכון? מה לא, מה בעייתי אצלו?
הוא לא מתנהג
נכון. לא, מה הבעיה? הוא ענוותן לגמרי, והכל בסדר, הוא חושב שלא מתאימות לו, מה אסור לחשוב את זה? מה הבעיה?
הבעיה היא שכנראה הוא לא
שוקל
בדעתו
מכון. לא, הוא שוקל נכון, הוא עכשיו ענוותן. לא, יש פה משהו מעבר לשיקול הדעת. יש פה איזושהי טענה שאומר, תיקנת את ההתנהגות, אבל אולי. זה הנמשל, לא מתי עכשיו מהדקדוקים. זה הנמשל. אבל בלב הרי אתה עדיין בעל גאווה כמו שהיית, לא תיקנת כלום. בעצם את הנפש לא תיקנת, לא באמת עבדת על המידות, הגעת אולי לפרקטיקה הנכונה, אולי, אבל העובדה היא, אנחנו רואים, בלב שלך זה לא באמת מה שקיים. דיברתי על זה לא פעם גם על החלוקה, כן, של העוגה לשני חלקים, שאנחנו רוצים לדאוג לזה שילדים יחלקו את העוגה לשני חלקים שווים, אז אחד מחלק בשני בוחר ראשון. שבזה אנחנו מגיעים לפרקטיקה הנכונה, החלוקה תהיה חלוקה מדויקת, אבל התיקון הנפשי של הילדים האלה ממש לא נעשה, אלא ההפך. אוקיי? אז פה בדיוק ההבחנה שהוא עושה כאן...
כל אחד נשאר אגואיסט.
נשאר עוד יותר, אז אפילו מעודד אותו להיות אגואיסט. ככל שיותר אגואיסט, אנחנו נגיע לתוצאות טובות יותר בפרקטיקה. זה אפילו מעודד את האגואיזם בתהליך אבולוציוני. אבל החלוקה הזאת שהוא עושה כאן בין הפרקטיקה לבין החוק, הוא מתעלם מההבחנה הזאת בעצם. הוא עושה את ההבחנה, אבל לא בצורה הזאת. הוא בעצם אומר שעבודת המידות הפנימית היא בעצם אמצעי כדי שבפרקטיקה אני אתנהג נכון, כי בלעדיה הפרקטיקה לא תראה נכון, זה יתפרץ. ומה שאני אמרתי עכשיו זה לא זה. מה שאני אמרתי עכשיו זה להפך. שיש ערך מצד עצמו לתיקון הנפש לא רק כאמצעי לוודא פרקטיקה נכונה. אלא תיקון הנפש בעצמו זה ערך.
כדי להיות כזה.
כן, כדי להיות כזה. היה מקום אפילו להגיד עוד יותר מזה. שהפרקטיקה הנכונה נדרשת כדי שתהיה בן אדם. ובעצם זאת המטרה. הפרקטיקה זה רק כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אז איך מטפלים בנפש? אני לא יודע איך נוגעים ישירות בנפש. דרך הפעולות שאותן אני עושה, אני איכשהו מצליח לעצב גם את הנפש שלי. ובעצם אולי אפילו זאת המטרה, לעצב את הנפש שלי. טוב, אפשר לדון בזה, אבל...
אבל גם את הנפש לא תוכל לנתח אלא כי הפרקטיקה שהוא מתנהג.
נכון, לנתח. זה עוד פעם, אני חוזר להערה שאמרתי לו. אבל השאלה אם זה קיים, זאת שאלה, אז הקדוש ברוך הוא ינתח, לא אני. אבל השאלה אם זה באמת שם. אז אוקיי.
אתה עצמך לא תמיד
יודע. נכון.
כשאתה מגיע לנקודת מבחן.
וכן בדבר שמירת חוקי המדינה. אם כי בסוגי המשפט יבואו, ושכל האדם שופט לשומרם בשלמות בעין מגרעת, גם בעין רואה, כן? לעבור באור אדום באמצע הלילה כשאף אחד לא רואה, וכל זאת גם בחינת החוק הוא מצוות תורת השם מהכתוב והקבלה המזהירים בכל עוז לאשר ולקיים ככל היוצא מהממשלה ירום הודה. היא תיתן חילה למחביר לגרש כל חוכי התאווה, למען יאירו עיני השכל להיותו רואה האמת לאמיתו, לאהוב, וואה זה ממש פמפלט, לאהוב את מושלי המדינה ולמסור נפשו למלא תפקידה. בסדר? זה יצאנו ידי חובת הצנזור, ועכשיו אפשר להמשיך הלאה. אתה נשוב לראות במצוות לימוד התורה, אני רוצה פשוט לגמור, אז נתחיל להזדרז קצת. אתה נשוב לראות במצוות לימוד התורה מהי חוק או משפט. הדעת נותן כי גם לימוד תורת החוק למשפט יחשב. מה זה לימוד תורה? זה חוק או משפט? זה אומר, גם לימוד תורת החוק למשפט יחשב. כדי אמרי לנו בגמרא בבקמה, עוד פעם, זה הפלפול לנו העכשווי כדי להעביר את הרעיון הפשוט הזה, כדי אמרי לנו בגמרא בבקמה י"ז, וכבוד עשו לו במותו זה חזקיה המלך יהודה, שהניחו ספר תורה על מיטתו אחרי שהוא נפטר, ואמרו קיים זה מה שכתוב בזה. והעידנה וכולי, אפילו קיים אמרינן לימד לא אמרינן, זה לא משנה מהלך הגמרא שם, והאמר אמר גדול לימוד התורה שהלימוד מביא לידי מעשה וכולי. וכתבו התוספות, ואומר רבינו טעם, ואחי פירושו, והאמר אמר שהלימוד מביא לידי מעשה. וכיוון שאנו אומרים קיים, הרי אנו אומרים שלמד, והיא לא למד איך קיים, שהלימוד מביא לידי מעשה, עד כאן לשונו. הרי אף שהקיום יהיה חוק, מכל מקום חיוב הלימוד הוא משפט. אשר יחייבנו שכל האנושי, ואם לא ללמוד, איך יקיים? נגיד שיש הלכה שהיא חוק, אין בה היגיון. ללמוד את ההלכה הזאת זה משפט. זה הגיוני שצריך ללמוד אותה. למה? כי אם לא תלמד, איך תקיים? עכשיו, בשביל להגיד את זה, אתה צריך את התוספות הזה ואת הגמרא. היה ברור שצריך ללמוד כדי לדעת מה לעשות. בסדר, זה עוד פעם, זה הז'אנר, לא חשוב. זה כמו תוספות שמוכיח ש... הוא אומר שמוכיח שיש כוכבים רבים בשמיים, כי כתוב צא וראה הכוכבים אם יש להם מספר אצל אברהם אבינו. עכשיו אני יודע שיש המון כוכבים בשמיים. בלי זה לא הייתי יודע. איך אברהם אבינו יודע? זאת השאלה המעניינת. הוא לא היה לו את הפסוק. הוא סתם יצא החוטה מסתכל וראה את זה. שמה אני לא יכול לראות את זה.
זה שהשם ציווה אותו.
אוקיי.
גם ההוכחה פה לא באמת מוחלטת. לא רק לימוד. הוא הוכיח כאילו בגלל של לימוד, ואם למדו, עשו סימן של למדו.
כן.
לא חושב שרק לימוד מביא לידי מעשה. זה לא הוכחה ש...
לא, הוא לא אומר שרק לימוד.
לא, הוא אומר. זה מה שהוא אומר.
הוא אומר שהלימוד...
הוא קיים, הוא אומר שלמד, ודאי, בגלל שלימוד מביא לידי מעשה. אז אם אנחנו רואים שהוא עשה, ודאי הוא למד. אבל לא רק לימוד מביא לידי מעשה, אבל גם מעשה קורה בלי לימוד. לא רק לימוד מביא לידי מעשה.
לא, לא. אם מעשה יכול לקרות בלי לימוד, אז העובדה שעשית מעשה לא מעידה שלמדת.
נכון, זאת אומרת, לא חכה.
אבל היא כן מעידה שלמדת, תוספות אומר שכן. הגמרא אומרת שכן.
זה לא חכה, לא קבילה, כי לא אמרו שרק לימוד מביא לידי מעשה.
ההוכחה של הגמרא לא קבילה, או ההוכחה שלא מהגמרא?
לא מהגמרא.
למה? זה לגמרי הוכחה. הגמרא אומרת שאם הוא קיים, סימן שהוא למד. אז הגמרא עצמה עזוב, זה פרשייה אחרת. אבל ההוכחה שלו מהגמרא, זה עיקרון פשוט, מה שלוקח את זה מהגמרא, זה ברור, זה מה שהוא אומר. אז מה הוא רוצה לומר? שהלימוד של החוק הוא בעצמו משפט, יש בו היגיון. אוקיי? אז גם הדבר הלא הגיוני שבאים ללמוד אותו, יש בזה היגיון. אכן, גם מגדר החוק בל יצא אף לימוד תורת המשפט. יש מימד של משפט בתוך החוק, ויש מימד של חוק בתוך המשפט. למה? כי הלימוד בעצמו מצווה היא. אף אם לא הייתה מביאה לידי מעשה. אז יש במימד של הלימוד, גם הלימוד של דברים המשפטיים, יש מימד שהוא חוק. למה? כי יש עניין ללמוד אותם לא רק כדי שזה יביא לידי מעשה. יש גם עניין ללמוד אותם כשלעצמם. זה קצת קשור למה שאתה יארת על הגמרא, אני חושב. בסדר? אז זה הוא אומר, יש גם מימד של חוק בלימוד תורת המשפט. מאיפה הראיה? כמו שמצווה לדרוש בבן סורר ומורה, למען דאמר לו עתיד להיות, והשכל האנושי מנגדה, רק אני השם חקקתים. וכן בכל חלקי התורה ולימודה, גם מצווה חוקית בה, אשר אין להתחלק רק במחשבה. כן, השכל האנושי מנגדה של בן סורר ומורה, למה צריך ללמוד את בן סורר ומורה אם זה אף פעם לא יבוא לידי מעשה? רואים שיש חוק. של לימוד תורה, לא רק המשפט שאומר צריך ללמוד כדי לקיים. כי הרי בן סורר ומורה אמרו לנו שלא היה וגם לא עתיד להיות, אז שמה ללמוד? צריך ללמוד כי יש חוק ללמוד. אז גם בלימוד המשפטי יש חוק, גם בלימוד החוקי יש משפט. אז זו הטענה שלו. ואולי לזה רמזה התורה, המשנה באבות פרק ד' והלומד על מנת לעשות, ולא אמר הלומד בכדי לעשות, אלא על מנת לעשות. כי הלימוד בעצמו טוב שיהיה במחשבה החוקית, אף אם לא היה נצמח ממנה המעשה. וכשאתה לומד, גם אם אתה לומד על מנת לעשות, אתה צריך ללמוד באופן שיש גם ערך ללימוד עצמו. גם אם אתה באמת חושב שאתה לומד בשביל לקיים, יש ערך בזה שתלמד רק בשביל הלימוד, הלימוד כמטרה. כי היא בחינה נישאה מלימוד המשפטי. אכן, בתנאי שתיוולד המעשה ממנה. אוקיי? אני הייתי אומר אפילו בניסוח קצת שונה, אתה צריך ללמוד, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אתה צריך ללמוד באופן כזה שזה יוביל אותך למסקנה המעשית. אבל זה לא אומר שמטרת הלימוד היא הקיום. זה רק מגדיר את צורת הלימוד הנכונה. צורת הלימוד הנכונה זה לימוד כזה שמסתיים במסקנה מעשית. אבל זה לא אומר שהלימוד מצד עצמו הוא לא ערך עצמאי. ערך אינטלקטואלי או רוחני אחר. עצמאי, לא בגלל שכאמצעי כדי לדעת מה לקיים. אוקיי? אז זה עוד פעם דיון אחר. ובדברנו אלה יאירו דברי רבותינו זן נדרים, פרק א', היינו לא שמעו בקולי, היינו לא הלכו בה. אמר רב יהודה אמר רב שאין מברכים בתורה תחילה. ופרשו שלא ברכו ברכת התורה, זה רש"י מפרש, שלא ברכו ברכת התורה כשהם משכימים ללמוד תורה, אין שם. אשר כל אנוש יתפלא על התאווה הזרה הזאת, לבלתי היות עצל בלימוד התורה המטש את כוחו של אדם, רק שלא לברך עליה בתחילתה, איזה מין יצר הרע מוזר. תלמידי הרחמים אוסרים את נפשם על לימוד תורה, שזה קשה, כל הזמן לומדים לילות כימים, אבל ברכת התורה הם מחפפים. מה הבעיה? תברך ברכה לפני. זה מה ששבר אותך. כל היום אתה נשבר על לימוד תורה, ובהתחלה יש לך איזשהו יצר הרע מוזר כזה, אתה לא לומד, אתה לא מברך ברכת התורה. והר"ן כתב בשם הרב אבינו יונה, עוסקים היו בתורה תמיד, ולא היו מברכים בתורה תחילה. כלומר שלא התורה הייתה, לא הייתה התורה חשובה ביניהם כל כך, שיהיה ראוי לברך עליה. שלא היו עוסקים בלשמה. ומתוך כך היו מזלזלים בברכה. והדבר תמוה מאוד, לאמור שמתוך כך יזלזלו לברכת התורה, שרים מדאורייתא. לפחות השיטת הרמב"ן, ברכת התורה זה דאורייתא, ואין כל תאווה להפריע, אז זה מין דבר זה. ואומנם, לפי מה שבארנו יש לפרש, דאמרינם במנחות דף מבית, כל מצווה דעשייתה גמר מצווה, כגון מילה, צריך לברך. וכל מצווה דעשייתה לא גמר מצווה, כגון תפילין. עשייתן לא זוהי גמר מצוותן עד שיקשרם, אינו צריך לברך. אז לא מברכים על הכשרי מצווה, על אמצעים לא מברכים, מברכים רק על מטרות. רק על מצווה שהיא מסיימת את העניין מברכים. אבל על, 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 על עשיית תפילין לא מברכים, כי עשיית תפילין זה הכשר מצווה. רק כשאתה קושר אותם על היד מסתיים את המצווה. אז על הקשירה מברכים, אבל על העשייה לא מברכים. ואז הוא אומר, לפי זה על מצוות לימוד תורה המשפטי אינו צריך לברך. כיוון שלימוד תורה אם הוא אמצעי כדי לדעת מה לעשות, אז לא צריך לברך, כי הוא רק אמצעי. אתה צריך לברך רק כשאתה עושה. ויסוד ברכת התורה הונחה על מצוות לימוד התורה בבחינת חוק. היינו שהלימוד בעצמו מצווה, לא הלימוד כאמצעי כדי לקיים. אילה זאת יוכל היות כי שלטה עליהם התאווה, שלא רצו רק ללמוד בגדר המשפט, יען כי שכל האנושי מחייבו, אבל ללמוד מבחינת חוק, להיות שהשכל מנגדו והיצר משיב עליו, גאלה נפשם לזאת, זה מה שהוא אמר בהתחלה, שהחוק יותר קשה לקיים אותו כי הוא לא הגיוני. זה היה היצר של התלמידי החכמים האלה. היצר שלהם היה, אנחנו מקיימים רק את הדברים ההגיוניים. מה זה אומר? שאנחנו לומדים, אם באמת יש בזה היגיון, צריך ללמוד כדי לדעת מה לעשות. אבל ללמוד בשביל ללמוד זה לא הגיוני. אז לכן הם תפסו את הלימוד כאמצעי. ממילא הם הבינו שלא צריך לברך ברכת התורה, כי ברכת התורה מברכים רק על מטרות ולא על אמצעים. משום מה הם שכחו ללמוד, שיש דין לברך ברכת התורה.
הם לא הצליחו ללמוד.
הפלפול הזה הוא חביב מאוד, אבל בוא נגיד, לראות את זה כפירוש בגמרא זה בעייתי קצת.
אבל הם לא הפסיקו אף פעם ללמוד, זה פעם אחת בתחום של בחיידר,
וזהו. צריך כל יום, מה לעשות? הגדרים ההלכתיים צריך כל יום.
זה הייתה הטעות שלהם.
כן, זאת הייתה הטעות שלהם. אף שעסקו בתורה הייתה כוונה רק בתור בחינת משפט, ולא היה גמר מצווה, ולא ברכו עליה, נמצא לפי זה שכר לימוד התורה, אינה רק בחינת משפט. המשתתף עימה גם בתור בחינת חוק. בכוונתה הרצויה הוא המאמר שניצב לו בפתח דברנו, כאן הוא סוגר את המעגל. וזה היום מאוד יפה אני חושב, וזה אפילו אמיתי נדמה לי לפחות. סנהדרין עין א', בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, למה נכתב דרוש וקבל שכר? היינו שכר על בחינת חוק לבדה, הנעלה במדרגתה בבחינה על הזו. אם כי נגרעת בערכה, יען כי אינה מביאה לידי מעשה, אין קידושים מהם עמוד ב'. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, הוא מסביר את הגמרא, הסבר יפה יפה. בן סורר ומורה לא היה ולא נברא, למה נשנה שני וקבל שכר? מה הוא שאל בהתחלה? מה הוא שאל? מה, את השלושה פסוקים האלה בלעדיהם גמרתי את כל שאר התורה? הוא אומר, אתה לא קורא את הגמרא נכון. העיקרון שנלמד כאן זה העיקרון של שני וקבל שכר. את פרשת בן שרור ומורה כתבו לא כדי ללמד את פרשת בן שרור ומורה, אלא כדי ללמד את העיקרון של שני וקבל שכר. מה זה העיקרון הזה? שיש ערך לשני, ללימוד, לא בגלל המטרה, אלא על הלימוד עצמו מקבלים שכר. הלימוד הוא חוק ולא רק משפט, ואת זה בעצם מלמד את פרשת בן שרור ומורה. אז שכתוב בגמרא, שני וקבל שכר, אין הכוונה שהשלושה פסוקים האלה נכתבו כדי שתקבל עליהם שכר. אלא כדי שתלמד מהם את העיקרון שכשלומדים, לומדים בשביל השכר, לא, עוד פעם, לא בשביל הלימוד, לא בשביל המטרה המעשית, זאת אומרת את החוק ולא את המשפט. אוקיי? Okay.